Güzel.
כן, 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 לא, לא. אני יודע, אני יודע, אני יודע, שנייה. אנחנו בעמוד 195. אני מקווה שאנשים לא הלכו למעלה. כן. לא.
לא, קפצנו נושא פשוט. נושא חדש. כן, לא, לא. עשינו קפיצת דרך.
195.
כן,
כן, כן. הרמב״ם קובע שלושה תנאים בסיסיים אוניברסליים מוקדמים ליסוד כל מוסר. התנאי הראשון הוא ידיעת החוק המוסרי. החוק המוסרי בשביל העברי הוא התורה. יש בתורה שלושה ממדים. הראשון מתייחס ליחסים בין האדם לחברו, מה שאנחנו נוהגים לכנות המוסר בחברה המערבית. השני מתייחס ליחסים בין האדם לבורא, בין האדם למקום, מה שקרוי בתרבות המערבית הדת. הממד השלישי מתייחס לחיים הרוחניים בין האדם לעצמו. השתמשתי במקביל בשני סוגי מינוחים, המינוחים העבריים השורשיים והמינוחים הפילוסופיים המערביים, אף על אף שהם אינם חופפים בדיוק.
יכול להסביר את ההבדלים ביניהם?
כן, כן. אולם בגלל השפעת התרבות המערבית עלינו, התרגלנו לצערי הרב להשתמש במושגים מוסר, דת ורוחניות, כדי לתאר את ממדיה השונים של התורה. בכך אנחנו משליחים על התורה את עולם המושגים של התרבות המערבית, שמקורה בפילוסופיה היוונית, בלי להבין עד כמה הם שונים ממושגי היסוד של חוכמת ישראל. דוגמה טובה מאוד לעוד הרבה הרבה מקרים בהם אנחנו משתמשים בכל מיני מושגים, כאילו זה בדיוק מה שנאמר בתורה. ולא שמים לב שעצם השינוי כבר מכניס תוכן שאין לו שום קשר עם מה שנאמר בתורה. קודם כל ההגדרה בפני עצמה. מניתו במשפט האחרון בעמוד 195 אמר שהתורה היא החוק המוסרי. ואחר כך הסביר שיש שלושה ממדים בתורה.
החוק המוסרי זה גם
משתמש,
אנחנו לא
מונח
פילוסופי.
כן, כן, אבל לא. אבל לא, זה לא מונח פילוסופי, זה מונח של מניתו. וכאשר במערב מדברים על מוסר, זה רק בתחום של בן אדם לחבר. בגלל שזה מעוות, זה אומר שזה לא חופף בדיוק את מה שנאמר בתור.
יש,
כן.
החוק המוסרי,
כן.
בעצם כולל את שלושת הרבדים שהוא מדבר עליהם פה.
כן. בהחלט. זה התורה. זה התורה. ובמקום להתייחס לכל הממדים, אנחנו מצמצמים את התורה ל... הנה זה מוסר. יש כאן בעיה.
חלקים לכל כל אחד דקה, נגיד החסידות מאוד עובדת באמת על המשק הרוחניות, הוא מחנה.
לא יודע. אני רק מציין כאן את העובדה. בכל מצווה יש שלושת הממדים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. יש ממד שאולי בולט יותר, אבל כדי לתפוס את טעם המצווה צריך לתפוס את שלושת הממדים ביחד. אני לא יכול לבוא ולהגיד ורבת לרעך כמוך, זה רק בין אדם לחברו. זה לא נכון. לא, לא, אפילו בלי הסיום של הפסוק. יש שלושת הממדים ביחד. כשמחפשים ורוצים להבין את טעם המצווה, צריך להתייחס לשלושת הממדים ביחד. ברגע שאני מצמצם את זה ואומר ואתה לרעך כמוך זה רק סיפור של בן אדם לחברו, זה כבר עולם אחר לחלוטין. זה לא עניין של שלמות, זה תורה. אין בתורה הבחנה כזו שיש ממד כזה, יש ממד כזה. זה לא, זה ההבחנות האלה באות מהעולם הפילוסופי. ומה שמעיתו רוצה שנבין שאי אפשר להשליך את התפיסה הפילוסופית המערבית על מה שנאמר בתורה. אי אפשר. מוסר, המושג מוסר, המילה מוסר בתורה, בתנ"ך, תמיד מתייחס למעשה, לא לרעיון. המערב מדבר על רעיונות, אנחנו מדברים על מעשים. מה הקשר? מי לא יסכים לרעיון? זה לא עניין שלא מיישמים, זה עניין של מעשה. זה, 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 זה הבחינת המשמעות הפשוטה של, של המילה. טוב, זה כללי. זה כללי. מה? הרעיון הוא מאוד יפה.
אבל זה היסוד, אהבת ריאה, ואתה רעך כמוך, זה היסוד.
יסוד של מה?
היסוד של המוסר. זאת אומרת, על ידי זה שאני יודע איך להתייחס לחבר, אני יודע איך להתייחס לקדוש ברוך הוא, אני יודע איך להתייחס לעצמי.
כבר, בסדר, אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, כאשר אנחנו משתמשים, במושגים, במינוחים, במילים, כי לא מעט פעמים אנחנו מכניסים תכנים שהם לא קשורים למה ששייך לעולם התורה. בלי לשים לב. לא שמישהו בכוונה בא ואומר משהו ש... לא. כי, כלומר, איך הוא אמר? לצערי הרב. אנחנו הושפענו, התרגלנו להשתמש במושגים שלא שייכים לנו. בעיה. חז"ל משתמשים בתורה, משתמשת. אני אגיד את זה אחרת. אין בתורה מושגים מופשטים. איך אני מבין משהו? דרך המעשים. וזה נכון לגבי כל מצווה. כשאני מחפש את הטעם של המצווה, אז אני מתחיל לחשוף כללים. אבל אני לא אחשוף שום כלל כל עוד אני לא חוויתי את המעשה עצמו. לכן זה נשאר תיאורטי, מופשט. זה לא מחייב אותי. זה לא משנה אותי. זה לא יכול להשפיע עליי. זה לא יכול לגרום לי לשום שינוי בהתנהגות שלי וכו'. לכן יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. מה? לא שם, עוד פעם? אני לא יודע אם זה מה שמבדיל אותנו מכל העמים, זה מה שמבדיל את התפיסה של התורה מהתפיסה של ההגות המערבית. עוד לא ראיתי את זה. המעשים כן, הלימוד לא. לא. כל עוד הוא לא בא לידי מעשה, הוא לא מעשי. נכון. לא, לא צריך לבוא להגיד שעצם הלימוד עושה משהו. לא. 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 אם הוא עושה, אם הוא עושה, עצם הלימוד לא עושה שום דבר.
אתה אומר בעצם, הכלל שנאמר הוא כלל, הוא כללי לגמרי. תקבל את אביך ותמיך את אמך. זה יפה מאוד, זה רעיון. אתה אומר, אבל אצלנו יש כללי פעולה שיגדירו מה זה בדיוק הכבד.
ומתוך הדבר הזה...
המילה כבד את אביך זה רעיון בלבד. זאת אומרת, בתורה תמצא הרבה מאוד רעיונות. ההמשך הוא המשך הרע. הוא בעצם חז"ל.
מתוך
הביור... לא כתוב איך כבד בתורה.
כן. ברמת הכללים, זה נכון לגבי כמה כללים, אבל כאשר יש לי מצווה, אגב, כבד את אביך ואמך, אם אתה סופר בתוך התרי"ג מצוות, אז הרמב״ם יגיד לך זה כלל, זה לא בסיפור. לכן הוא עושה את ההבחנה הזאת, כן? אבל כשאתה מגיע למצווה מעשית, במיוחד כל מה שנמצא מתחת, אצל הרמב״ם, תחת הכותרת של... טוב, יש לו הבחנה גדולה בין מה שהוא קורא מצוות שכליות, כן? שבפשטות אפשר לבוא ולהגיד את זה, כל אדם היה פחות או יותר מגיע להבנה הזאת, לא צריך תורה בשביל זה. טוב, זה גם סוגיה בפני עצמה ברמב״ם, כן? והחלוקה היא לא שלו, היא של הרס"ג במקור, כן? ומצוות שמיעיות. שמעיות, שזה החוקים בגדול, כן? טוב, אז כל זה, השמה זה כבר הרבה יותר מסובך, כן? דיון גדול גם כן, כבר בתקופת הגמרא, כן? האם יש לזה טעם או אין לזה טעם? או שזה רק כדי לקבל מה שנאמר לפני זה, רצון השם, זה אומר איזושהי משמעת אני עושה כי אמרו לי לעשות ולא מחפש מעבר לזה שום דבר. דיון שלם. שמגיעים לשאלה של מה הטעם. אז גם כאן יש גישות שונות. הרמב״ם תמיד יחפש איזשהו טעם רציונלי נגיד. כן? לעומתו, מלכים לקצה השני, הרמב״ן, כל פעם יבוא ויסתור את הדברים של הרמב״ם ויראה שאם מבינים כפי שנראה בדברי הרמב״ם אז למעשה חייבים להגיע למסקנה שלמעשה אין טעם והכל זה גזרה. Okay? אם ברגע שאני דוחה את הטעם שהרמב״ם נותן אז נשאר לי רק הפתרון של, של הגזרה. למרות שהרמב״ם אומר בפירוש במורה שיש טעם לכל מה ש... בין כך ובין כך, יש טעם. כן? זה שיש טעם או זה שאין טעם, זה משנה את העובדה שאני צריך לעשות קודם כל? לא. האמת שלא. אז מה מוסיף לי הטעם? אפשר לבוא להגיד את זה ככה. כן? כן? אבל מצד שני, חז"ל כבר נותנים לנו אזהרה ושואלים את השאלה מדוע התורה לא גילתה בעצמה את הטעם אז התשובה של חז"ל זה כדי למנוע מקרים שבהם אני אומר, טוב, הבנתי את הטעם, זה לא רלוונטי, לא רלוונטי לי, ולכן אני לא עושה, והיא נותנת דווקא את הדוגמאות של שלמה המלך. כן? אז עדיין יש את השאלה, מדוע אני צריך את הטעם הזה? אני צריך לחפש את הטעם. כי בטעם, מה שנחשף שם זה באמת הכלליות של הדבר, זה לא המקרה הפרטי, כן? זה לא, בכוונה לא השתמשתי במין הכוונה. אתן דוגמה. כן, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. יש לנו ציווי של שטנס, נכון? כן, יש. לא תלבש, מה כתוב בפסוק? לא תלבש שטנס. פשטים וצמר יחדיו. בסדר. מה המילה, מה פירוש המילה שטנס? רש"י אומר לשון עירוב. זאת אומרת שצריך לקרוא את הפסוק כך. קודם כל אל תערבב. מה? בין שני מינים. דוגמה במציאות? צמר ופשטים. מה החשיבות של הדוגמה מבחינת בני ישראל שיוצאים ממצרים? אומר הרמב״ם, ידעו שבמצרים, כהני מצרים, היו לובשים בדיוק בגדים כאלה, ולכן זה אסור. כל מה שהיה במצרים אסור, זה הכל. בבית המקדש כן. זה אומר שהטעם שנותן הרמב״ם ואחר כך מובא בחינוך ובעוד מפרשים נוספים, הוא קצת בעייתי. אולי הסבר יותר עמוק הוא שמה שמייצג הצון, הצמר, ומה שמייצג הפשטים, זה מה שאסור להרבה. זה בא מן החי, זה בא מן הקרקע, גידולי קרקע. מה הייתה עמדת מצרים לגבי הצון? זה נאמר בפירוש כאשר בני ישראל מגיעים, בני יעקב מגיעים. זה תועבה. תועבה. הפירוש לפי זה יהיה שמה שנאמר לבני ישראל ביציאת מצרים, אחד, אל תעשו כמו מצרים, אבל זה כלל גדול תקף לגבי כל שאר הדברים, כן, בסדר? אבל יש משהו קצת יותר עמוק. אי אפשר לערבב תרבויות וזהויות. בסדר. איפה כן אפשר? לאחד בסופו של דבר את הכל במשכן. כי שמה זה מותר. זה כל הטעם. זה כל הטעם. לא, זה לא, זה כל הטעם או לא? לא, אני שואל.
לא, בהבנה של היום אז כן.
קודם כל היום, כשקוראים את הפסוק הזה, אין לנו את ההבנה שהייתה הבנה מיידית של בני ישראל כאשר הם יצאו ממצרים, כי איבדנו את הדברים האלה. אנחנו לא מחוברים לעולם הישן של מצרים, ולכן אנחנו לא יודעים מה היה שם. צריכים לעשות שמיניות באוויר כבר כדי לשחזר פחות או יותר את מה שהיה שם, כדי להבין איך הם הבינו בלי הסברים נוספים את האיסור, כן? הבינו.
למרות שאנחנו באים
מהגלות, אנחנו
צריכים לחזור לזהות
שלא היה. בסדר, זה כבר הבנה עמוקה יותר של הדבר הזה, בסדר? אבל צריך הסברים. אין הסברים בתורה. הווה אומר שבני ישראל הבינו מיד על מה מדובר. מה? או שמשה הסביר, איפה? בתורה שבכתב הוא לא הסביר. בסדר. בעל פה, בסדר. אז אנחנו נכנסים כבר לסיפור אחר, כן? בסדר?
הם חיו את זה.
בדיוק, זאת אומרת, מבחינה חווייתית, כאשר נאמר להם לא ללבוש בגד מסוים, ידעו בדיוק למה זה קשור. כאשר, שנייה, כאשר אמרו להם צריך לעשות עכשיו תכשיט, כן? מסוים, על היד ועל הראש, ידעו בדיוק למה הכוונה. כי ראו את המצרים מסתובבים, או פחות גדולים מצרים, מסתובבים, תכשיטים, שזה היה נחש, וכל מי שראה קצת האנטיקות של מצרים ראה את הדברים האלה. ובמקום זה אמרו להם שימו כמה פרשיות בזה, ובמקום שזה יהיה ככה זה יהיה מרובה, וכל מיני הלכות נוספות. מבחינת חווייתית, היה ברור. שנייה, היה ברור מאוד. לא היה צריך להסביר שום דבר, ולכן התורה לא צריכה להסביר. לגבי דברים מסוימים, יש כבר צורך בהסברה מסוימת. הדוגמה הקלאסית זה גיד הנשים. על כן לא יוכלו, למה צריך לקשור בדיוק את גיד הנשים עם הסיפור של יעקב, של יעקב וההפקות שלו עם, עם המלאך? הגמרא במסכת חולין אומרת, זה בניין אב לכל המצוות שבתורה. יש סיבה לכל המצוות שבתורה, תחפשו בחלק של הסיפורים, של הסיפורים של התורה, את הפסוקים המתאימים, אתם יכולים אחד לאחד לעשות את הקשר בין מצווה, בין המצוות ובין הסיפורים. אגב, זה מה שחז"ל עושים בלא מעט מקומות במדרש. אז יוצא לנו כל מיני דברים לפעמים מוזרים. חוזרים לסיפור של התפילין, אנחנו חוזרים לסיפור של המקלות של יעקב אבינו של שבוע שעבר בתורה. אני רוצה לראות היום ילד שבמקום להניח תפילין בבוקר בישיבה, זורק. וכשהרם בא ואומר לו, נו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מניח תפילין. מן הסתם התגובה של הרם תהיה... זה חוכמה מסוימת. זה חוכמה מסוימת, שלא מעט, חכמים מסבירים שבמהלך הדורות איבדנו את החוכמה הזאת. בסדר, אבל זה לא משנה שיש משהו מאוד עמוק בדברים האלה. זאת אומרת, יש קונטקסט היסטורי מסוים, שאם אנחנו מבינים אותו, זה עוזר לנו להבין את הטעם של המצווה, אבל מיד צריך לבוא ולהגיד, גם כאשר אני הבנתי את הקשר, ההקשר ההיסטורי, בין אם מדובר ביציאת מצרים, בין אם מדובר בסיפורי אבות, כן? אני עוד לא ירדתי, או לא הבנתי את הטעם על כל רבדה. זה עוזר לי להבין. למה? כי זה נותן לי קו מסוים של מחשבה. אבל יש תנאי קודם כל, אם אתה לא עושה את הדבר, אתה אף פעם לא תגיע להבנה הזאת. זה לא שעכשיו אני צריך לפתוח ספר כזה או אחר, ולשבור את הראש ולהתחיל להזיז פסוקים על ימין ועל שמאל ולהגיד אולי זה זה, אולי זה זה. לא! מה שחזל רוצה שאנחנו נבין שקודם כל מתוך העשייה זה ייתן לי כבר אינדיקציה ראשונית שאיזה אנלוגיה אפשרית או איזה הקשר אפשרי בין מה שאני עושה כרגע ובין, מה ש... ובין הטעם של הדבר הזה. זה דבר. אז אני אמצא קודם כל, אני אפגוש קודם כל טעם היסטורי שקשור ליציאת מצרים. זה בדרך כלל מה שהרמב״ם עושה במבט ראשון. תמיד הוא קושר עם מה שקרה ביציאת מצרים. בא הרמב״ם ואומר, לא, לא מספיק. יש דברים עליונים יותר. כי המצוות, כל המצוות זה גילוי רצון השם עבור הבריאה. כן? אז אתה חייב לחפש הלאה. הלאה זה אומר קודם כל, תחזור לסיפורי אבות. האם זה מספיק? תשובה היא לא. יש מדרש בשם רבי ינאי לגבי לגבי הבריאה. כן? שרבי ינאי, אפשר לראות את זה, הוא כאן. למה אני צריך להמציא את הדברים? אנחנו מכירים את הגרסה של רשי של המדרש הזה, זה הרשי הראשון על התורה, כן? אבל המקור הוא ברבי ינאי, ומיד נמצא את זה. אם לא אני אמצא, אני אגיד את זה בעל פה ככה, מתוך הזיכרון, אבל...